כל חי אונליין 93fm.co.il. לפני הטבע, על חזנות, חזנים ובכלל, עם מרדכי סובול.
שלום עליכם מאזינים, שלום עליכם מאזינות. ברוכים אתם כולכם בבואכם לתוכנית לפני התיבה. תוכניתנו היום, על פי מסורת תוכניות לפני התיבה, פרקי חזנות בשיר ובסיפור, לפני ומאחורי הפרגוד של העולם המופלא הזה, של המוזיקה הליטורגית יהודית, והכל הכל מתוך המאגר הבלתי נדלה של החזנות לדורותיה. האזנה רבה לכולכם. ומיד אנו עוברים לפרק השבתי שלנו, היצירה היא שים שלום, הלחן של החזן משה גנצ'ו ושר תלמידו, החזן סטיוארט קאנס, ההקלטה היא משנת 1988, שים שלום, הפרק השבתי שלנו, מלווה באוגב, ג'ק ברש.
Shalom, 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 Shal המחווה ישועה בכל לב וטוב בעיניך לברך את המחווה ישועה בכל לב וטוב בעיניך לברך את המחווה ישועה בכל לב ממחו
עד כאן שר את לחנו של משה גנצ'וב לשים שלום. פרשת לך לך היא פרשת השבוע השלישית בספר בראשית. היא מתחילה בספר בראשית פרק י"ב פסוק א' ומסתיים בפרק י"ז פסוק כ"ז. היא נקראת שלושה שבועות לאחר שמחת תורה. הפרשה עוסקת בתיאור קורות חייו של אברהם אבינו בחלק הראשון של חייו. בפרשה מסופר על קריאת אלוקים לאברהם, שמוכר יותר משנה את שמו לאברהם, לצאת ממולדתו. ירידם למצרים, התחזות לאחיה של שרי, ההיפרדות מעלות, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, ברית בין הפטרים, המתיחות בין שרי והגר, כאשר שרי יש את אברהם, רואה כי איננה מצליחה ללדת בן, היא מציעה לאברהם לקחת את הגר שפחתה לאישה. הגר אכן מתעברת, וכתוצאה מכך היא מזלזלת בשרי. שרי מתלוננת על כך בפני אברהם, והוא נותן לה את האפשרות לעשות כטוב בעיניה, ושרי מקשה מאוד את החיים על הגר. וכתוצאה מכך הגר בורחת, מלאך השם מתגלה להגר במעיין, אומר לה לשוב חזרה לבית אברהם ושרי, והוא מברך אותה ואת בנה ישמעאל שיוולד מיד לאחר מכן. ברית המילה, אברהם קוראת ברית נוספת עם השם, היא ברית המילה. הוא מצווה למול את עצמו ואת כל בני ביתו, וכן לשנות את שמו לאברהם, ואת שם אשתו שרי לשרה. השם מבטיח פעם נוספת ששרה תלד בן שיקרא יצחק, ובו תתקיים ברית הזרע והארץ. ופרק החזנות הנושק לפרשתנו הוא מגן אבות בדברו, מתוך תפילת ערבית לשבת עם הברכה, ברכת מעין שבע שלפני מגן אבות, ובה המילים המופיעות גם בפרשתנו בפסוק י"ט קונה שמיים וארץ, וגם בפסוק כ"ב אנו מוצאים את קונה שמיים וארץ. ובתפילת ערבית לשבת מופיעות המילים הללו בברכת מעין שבע. מגן אבות בדברו, משה קוסביצקי, בנו אלכסנדר קוסביצקי, בדואט מרשים ומרגש כאחד, אב ובן, אב שכזה ובן שכזה. מגן אבות עם הברכה. הקלטה משנת 1963 בבית אל בורו פארק, כמובן על ידי ג'ימי השומר הקושי חובב החזנות שדאג להקליט אז את קוסביצקי. והנה הדואט משה ואלכסנדר קוסביצקי, מגן אבות.
Again. shosho
משה אלכסנדר קוסביצקי, מגן אבות בדברו. מאזינים יקרים, ב-12 באוקטובר 1962 ראתה אור היצירה הבית משמיים מורה שחיבר החזן ישראל אלתר. הנה היצירה הזאת, הבית משמיים מורה של ישראל אלתר, מבוצעת על ידי החזן יעקב למר עם התזמורת הפילהרמונית SFY. יעקב למר, הבית משמיים מורה, ליצירה הנפלאה הזאת.
הבית משמיים מורה, הבית הבית משמיים מורה, כי היינו אליי וכבר
Aroi ul abei ul wako ul serepa חשבנו קצין לא טבח יבוא נערוי גונבין ולמקום לחרפו ובכל זאת שמחולון שפחו לא
החזן יעקב למר, הבית נשמה עם מורה של ישראל אלתר. ועל המטריצה המקורית של החזן סיידי שיקוף, ביצירה יהי רצון מתוך ומפני חטאינו, מלך החמן, מוטבע תאריך 11 לעשירי, רק לא מוטבעת השנה. אז הנה סיידי שיקוף, יהי רצון מלפניך, מתוך ומפני חטאינו, מלך החמן, 11 לעשירי.
יהי רצון
סידני שיקוף, מלך החמן. והגברת צביה שפרבר מאשקלון כותבת שהיא בת דודה של החזן והזמר הרמן מלמוד, ולרגל ביקור ביתה וחתנה ונכדיה היא מבקשת לשמוע את זכור החמך שמבצע החזן הרמן מלמוד. אז לך הגברת צביה שפרבר ולבני משפחתך, הנה הרמן מלמוד שר את זכור החמך של משה גנצ'וב עם תזמורת בניצוחו של בוב רייזמן.
Oh,
חזן הרמן מלמוד, אנחנו נעבור לחזן ולמנצח יהודה קלמן, שנולד מחר לפני 119 שנה, ואנחנו נאזין לביצוע של יצירתו שלו, ענה עבדה דקוצ'ה בריחו, ויבצע את היצירה הזאת החזן בנימין אונגר, שנולד השבוע לפני 110 שנים. בנימין אונגר ויהודה קלמן היו חזן ומנצח בבית הכנסת הגדול בתל אביב, וזה יפה גם שישנה הקלטה שבה מבצע החזן בנימין אונגר את יצירתו של יהודה קלמן, ענה עבדה דקוצ'ה בריחו, מלווה בפסנתר הדוקטור חנן וינטרניץ.
Oh, my God.
tavevon moskelem bebo le bebo tavevon ukesho be Rachim Beyana Rachim Velish me Kadisha Yakira Ano, ano Eymar Ano, ano Eymar Tush Becham Ano Tashali mishali yendeli bawai Veli bam nechal amach Yisrael Yei rava kedamach Dedi metach liba
ומהחזן בנימין אונגר שהשמיע לנו כאן את יצירתו של יהודה קלמן ענה עבדה דקוצ'ה בריחו אנחנו נעבור לחזן שלום רוזנברג שגם הוא היה חזן בבית הכנסת הגדול בתל אביב בזמנו של החזן בימין אונגר והוא נולד היום
ה-27 באוקטובר של שנת 1918, כלומר לפני 99 שנים. הוא ישמיע לנו כאן את היצירה הקלאסית של קטר בלחנו של ברקוביץ' קלחניק, והחזן שלום רוזנברג מלווה כאן על ידי מקהלה בניצוחו של יהודה קלמן. הנה שלושה שמות החוברים יחד באותו בית כנסת, הלא בית הכנסת הגדול בתל אביב. קטר, החזן שלום רוזנברג.
Me
אז זה היה חזן שלום רוזנברג ביצירה קטר של ברקוביץ' קלחניק עם הקהלה בניצוחו של יהודה קלמן. וזה כבר עוד התוכנית המלמד, כי כאן מגיעה תוכניתנו לסיומה. אנחנו נשמע בטוב אם יוצא השם השבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, רדיו קול חי 92.8 ו-93 FM בתל אביב, ירושלים וסביבתן. כאן זה הפסק על מנים מרדכי סובול, מאחלים לכולכם שבת שלום שקט ומבורך.
את שידורי קול חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר קול חי ובאפליקציה. קול חי תמיד איתי.
אתם מאזינים לשיעורו של הרב משה חיים לאו בפרשת השבוע.
שלום וברכה. פרשתנו, פרשת לך לך, היא פרשה במפציע אורו של אברהם אבינו, אבי האומה, זה שילווה אותנו גם בשבת זאת וגם בשבת הבא, פרשת וירא, וגם בחיי שרה. אלה הפרשיות שבהם באים לידי ביטוי כוחותיו של אברהם אבינו. המעניין הוא שבשבוע שעבר קראנו את פרשת נוח. בסיומה של הפרשה הוזכר אברהם אבינו כבר בדרך אגב, בדרך לידתו, שהאבא תרח והסבא נחור, ואז לקראת סוף הפרשה הוזכר שאברהם אבינו נולד, וכך וכך קרה איתו עד לשלב שבו הוא מגיע לפרשתנו, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. חז"ל עשו השוואות רבות בין שני האישים, זה של שבוע שעבר נוח, שעליו מעידה תורה איש צדיק תמים היה בדורותיו, לבין אברהם אבינו, שהוא המוקד של הפרשיות הללו, והוא ולא נוח נבחר להיות אבי האומה. ניתן היה לכאורה להתחיל כבר את האומה העברית מהנוח, שעליו התורה מעידה איש צדיק תמים היה בדורותיו, והקדוש ברוך הוא המתין עוד 10 דורות מנוח ועד אברהם כדי להנחיל לעם היהודי את המעמד הייחודי שלו דווקא דרך אברהם אבינו. רש"י כבר בשבוע שעבר במספר מקומות ביטא את ההבדלים בין השניים. חוץ מאותו רש"י הדור המפורסם בדורותיו, יש מרבותינו הדורשים אותו לשבח, כל שכן שלא היה בדור צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, לפי דורו היה צדיק, ולא היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. מוסיף שם רש"י עוד קטע, את האלוקים התהלך נוח, ובאברהם הוא אומר אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. אם כן, אנחנו מוצאים פה הבדל בולט בין שני אישים ששניהם הם קדושי עליון במושגים שאנחנו, בני הדור שלנו, בוודאי איננו מסוגל מתפוס בשכלנו. הדברים הללו באים לידי ביטוי בין היתר במה שהזכרתי כבר פה פעם, אבל הרשה לעצמי להזכיר זאת עם תוספת. הזכרתי פה לפני מספר שנים את אותו רעיון נפלא שאמר הרבי הקדוש מאוסטרובצה בהתייחס לדברי חז"ל במסכת יומא. שם אומרת הגמרא על האש שהייתה רובצת על גבי המזבח, האש הזו שעליה נאמר אש תמיד תוקלד על המזבח לא תכבה, אומרת שם הגמרא שהיו לה 5 דברים שאפיינו אותה, דברים שאפיינו את האש כאש לא רגילה, לא שגרתית. ברק החמה שהיא הייתה מזדקרת בלי אשן וכו', ותוך כדי הדברים כתוב שם גם שהיא הייתה רבוצה כארי. היה לה צורה של ארי, של אריה, כשהיא הייתה מונחת על גבי המזבח בלא עבודה. ועל כך שואלת הגמרא מיד, והתניה, יש ברייתא אחרת שאומרת שהאש הייתה נראית ככלב, רבוצה ככלב? אומרת הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין השניים, בית ראשון רבוצה כארי, ובית שני רבוצה ככלב. המערשה במקום אומר שבית ראשון נבנה על ידי דוד ושלמה, שהם צאצאים ליהודה שעליו נאמר גור אריה יהודה, ואילו בית שני נבנה בהסכמתו של כורש מלך פרס, ועל כך מביא המערשה במקום הקשר בין כלב לבין פרס. ולענייננו, הרבי מאוסטרובצה מבדיל בין השניים בדרך אחרת. קורה לו אחת שמישהו מאיתנו רוצה למגן את ביתו בצורה יותר בטוחה מכפי שהיה עד לשלב מסוים, אם בגלל שהוא חושש מגנבים או מכל מיני אינשדלומלי, ואז הוא מחפש למגן את הבית. אמנם העולם השתנה במשך 2,000-3,000 השנים הרבה, ועם כל זאת המוטיבים המרכזיים בעיקרון לא ישתנו, כפי שאומר חכמנו, כפי שאומר החכם מכל אדם, אין כל חדש תחת השמש. יש אפשרות למגן את הבית כך שהבית יהיה ממוגן. הדלת לא תהיה פשוטה אלא עשויה פלדה. המפתח לא יהיה רגיל אלא מפתח ממוחשב. הסורגים יהיו ולא חלון פתוח. כל אלה ממגנים את הבית כך שמקשים ומפריעים מאוד לגנב לחדור אל תוך הבית. לעומת זאת יש אפשרות של מיגון נוספת. הבית יישאר לכאורה כמעט פרוץ לרווחה, ואם כל זאת יהיה ממוגן בדרך של מה שנקרא אזעקה. זה אומר שאם הגנב ייכנס, אז אומנם הוא יוכל לחדור, אבל יהיה משהו שיצלצל, יצפצף, יאיר את תשומת ליבם של השכנים, לדעת שיש פה משהו שהוא לא בסדר. בימינו זה יכול להיות אפילו משוכלל יותר, על ידי זה שברגע שהוא נכנס כאן, במוקד מסוים במרחק של קילומטרים, יכול לצפצף או להאיר נורה מסוימת, ואז אנשי המוקד יודעים לבוא ולהבחן. הדברים השתנו מבחינה טכנית, אבל מבחינה מהותית, הכל כמו שהיה. מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה. בהקשר זה, אומר הרבי מאוסטרובצה, זה ההבדל בין כלב לבין ארי. כי אם אדם ייכנס אל תוככי בית, והוא יתקל באריה, בהנחה שהוא ישרוד, הוא כבר לא יחזור כל כך מהר לגנוב, ודאי לא בבית הזה. אריה, אם כן, הוא הפלדלת, הוא המחסום הגדול שלא נותן אפשרות לעבור ולהיכנס פנימה. הכלב, לעומתו, אינו מחסום בלתי אוויר, אבל הוא נובח. בנביחותיו הוא מאזכר ומסב את תשומת ליבם של השכנים. ההבדל, אם כן, בין בית ראשון לבית שני, היה שבית ראשון היה עוצמתי יותר, כי היו בו אורים ותומים, היו נביאים, היו מלכי בית דוד, היו שני לוחות הברית. כל אלה גרמו לכך שהקדושה הייתה מחסום בפני החטא, כמו רבוצה כארי. בית שני היה חסר כמה וכמה דברים מאוד משמעותיים. גם רוב האומה היהודית לא הייתה על אדמתה, וממילא היא כבר לא הייתה רבוצה כארי, אבל לפחות היא הזעיקה. האש הייתה בבחינת רבוצה ככלב המזעיק ומסב את תשומת לב הציבור. ולענייננו, אומר הרבי מאוסטרובצה, ניתן להבחן בין השניים, בין נוח לבין אברהם. כי נוח הוא היה אזעקה, הוא עשה את הפעולה שהאש עושה ביותה רבוצה ככלב. זה אומר שאם הוא בונה תיבה 120 שנה, ובני דורו שואלים אותו, מדוע אתה בונה? מה אתה עושה? והוא אומר, עתיד הקדוש ברוך הוא להביא מבול, כי אנחנו לא בסדר, אז הוא אזעקה. לעומתו אברהם אבינו, כפי שאומר רשי בשבוע שעבר, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הוא לא זקוק היה לסעד לתומכו, אלא הוא היה תופח על מנת להתפיח. הוא הלך אל האנשים והתנהג בצורה כזאת שגרמה לכך שהם לא יחטאו, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אומרת הפרשה, ויית נפשת עדי שעבידו לאורייתא, מתרגם אונקלוס. אם כן, הוא בעניין זה לא התנהג בבחינת רבוצה ככלב, אלא כרבוצה כארי. ועל כך הוסיף הרבי מאוסטרובצה את המילים המעניינות, שבהתייחס למילים וישאר אך נוח שקראנו בשבוע שעבר, מביא רשי את אחד הפירושים שאחר מזונות לארי והקישו. למה? מידת הארי, האריה, היא זו שהקישה אותו ואמרה לו, נוח, צריך להתנהג כמו אברהם, כמו אריה, ולא צריך להתנהג כמו כלב שהוא רק מזעיק. וניתן להוסיף זאת במילים אך, שהם ראשי התיבות של ארי וכלב. אבל לאחרונה ראיתי בספר משנה שכיר של הגאון רבי יששכר שלמה טייכטל, בגדולי רבני הונגריה בדור שלפני המלחמה, השם יקום דמו, שהוא מסביר את הוישאר אך נוח בהקשר קצת שונה, אבל עם אותו עיקרון. ומה הוא אומר? שיש מדרש חז"ל במדרש ילקוט ראובני, בשעה שיצא נוח מן התיבה התחיל לבכות ואמר, ריבונו של עולם, למה החרבת עולמך? אמר לו הקדוש ברוך הוא, שתיה, שותה, עכשיו אתה בוכה? למה לא הקרבת קורבנות בתחילה בשבילן כמו שהקרבת אתה דכתיב ואי ונוח מזבח להשם ויהיה על עולות ויהיה רך השם את ריח ניחוח ויהיה אומר השם אליבו להוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם ואילמה לא הקרבת קורבנות בתחילה לא הייתי מחריב את עולמי. עד כאן אומר המדרש, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, עכשיו אתה נזכר להקריב קורבנות כדי לגרום לכך שאני אומר לך שלא אוסיף עוד לקלל את האדמה? למה לא עשית זאת קודם לכן והיית חוסך את הבעיה הזאת? אם כן, ניתן לבוא.